אנחנו נמצאים בלזכותם של ישראל בסעיף ב', נכון? כי ראינו, הספקנו פעם קודמת את הציפי. טוב, בעיקרון אני חושב שזה מאמר שפלא שהחזקנו מעמד עליו שיעור אחד. למה לא לסיים אותו תוך 5 דקות? אז גם עכשיו מצפה שנסיים אותו תוך 5 דקות, אבל דברים יכולים להפתיע. באגרות הראייה, איגרת קוף למת ח' כותב הרב, כשם שכתבו תוספות בסנהדרין חבל, דיה סברה לומר, זה לא ייפסל חשוד על העריות לעדות, משום דחשוב כמו אנוס, משום דייצרו תוקפו, וכמו שכתבו כן תוספות בגיטין ממלף, שכוון ששיפך משדלתם לזנות, חשובים כאנוסים. שם הייתה איזה שפחה שם באיזה עיירה, והיא שידלה את בני הנוער לזנות. אז הם חשובים כאנוסים, למרות שהם לא היו אנוסים, אבל בקיצור, מול היצר הגדול של הפתיונות אפשר להגיד שהם אנוסים. כן, השפחה בישה, בלשון המשל של הקדמת תיקוני זוהר של זרם הזמן, שנתנו לה מן השמיים שליטה טרם שתכלה לגמרי ותנדוף כעשן, שהיא משדלת בכל כשפי הרבים את בנינו הצעירים לזנות אחריה. הם הנושאים גמורים, וחלילה לנו לדון אונס כרצון. וכן באור החיים בממית בר יהודה לפיוד, שלצד תגבורת הפיתוי והריבות האיסור, יש לדון בו צד האונס. בפלא יועץ עוד חוב, אף על פי מדקאי מלן אומר, על פי מדקאי מלן אומר מותר אנוס הוא, ומאחר שדרך איש ישר בעיניו נמצא שהוא אומר מותר ואנוס הוא. נקרא את זה עוד פעם. איגרות ראייה, איגרת קוף למת ח', כשם שכתבו התוספות בסנהדרין חבב, יש סברה לומר, זה סברה ללימוד זכות, שזה הנושא שלנו פה עכשיו, לחפש יסודות הלכתיים ללמד זכות על עוברי עבירה של דורין. אז התוספות, אפשר להשתמש בסברה של התוספות, שהתוספות מעלה את הסברה הזאת, שהוא אומר שיש סיכוי שאפילו מישהו שהוא חשוד על העריות, שלכאורה זה דבר היום ונורא, זה לא רק לכאורה, זה באמת דבר היום ונורא, ומכל מקום, על אף שזה היום ונורא, הוא לא נפסל לעדות. אבל אל תעשה רשע עד, והוא רשע עובר על עריות, זה לא בטוח שזה פוסל אותו לעדות, משום זה חשוב כמו אנוס. מי אונס אותו? הוא רוצה. מי שאונס אותו זה יצרו תוקפו. ועל כן הוא כמובן, הוא, אני לא חושב שזה מה שהוא צריך לבוא בחשבונות נפש של אשמנו ובגדנו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מה יכולתי לעשות? היה לי יצר מאוד גדול, אני אנוס, יאללה, תוותר על העניין. כי זה ממש גישה שהיא קוראת לא לוותר על העניין. כי לעצמך אסור לך לפרגן בטענות כאלה. רק עכשיו, אובייקטיבית, האם אנחנו, כשהתורה אמרה, עלתה שתרשה עד, האם אישיות כזאת שיצרה גבר עליה ולא עמדה בפני יצרה, האם היא הרשע הקלאסי שעליו דיברה תורה? אומר התוספות, דילמה לא, אפשר להגיד שהוא לא ייפסל, כי לא זה מה שאמרה התורה על תשת רשע עד, כי אפשר לדון בו דין אונס משום שיצרו תוקפו, כמו שכתבו כאן בתוספות גם בגיטין באותה פרשייה ידועה, שכיוון שהשפחה משדלתם לזנות חשובים כאנוסים. אז הנה אתה רואה עוד פעם חוזרת הסברה, שמתי שמתגבר מאוד היצר הפיתוי, אז קיצור, זה לא הרשע הקלאסי, אז לעניין זה הוא חשוב כאנוס. אז אם אתה חושב שזה שפחה שכונתית רעה, אז היא גורמת ללימוד זכות על השוטים האלה שנכנסה בהם אותה רוח שטות והלכו אחרי יצרה. אז גם למה שלא תחשוב שיש עוד שפחה? הלא הזוהר קורא לרוח הזמן שפחה, שפחה בישה. לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז הנה יש רוח זנות בלבבות, וזה נובע לא רק שיטוט בעיניים פיזיות, זה גם בשיטוט בעיניים רוחניות, ורוח הזמן והאטמוספירה תרבותית וערכית, והיא הולכת ומבלבלת את הלבבות. אז מה הם במה שעושים את זה מתוך מגמה לרוע? זה הם הנושאים. יש את השפחה בישה של זרם הזמן, של של רוח הזמן, של התרבות הזולה הכללית, שנתנו לה מן השמיים שליטה. עובדה שזה מצליח לסחוף כל כך הרבה אנשים. אז יש מין אטמוספירה כזאת, והרוח הכללית, היא אומרת, תשמע, אם אתה נשאר עם הדוסים האלה, אתה נכשל, אתה גם לא מוסרי, אתה גם נבער, אתה גם לא נאור, אתה גם... ולהפך, ההתקדמות והתעלות וטוב וחיים ונכון ואמת וערכים וצדק ובריאות ושמחה, אם אתה לא נשאר שם. זה פיתיון, פיתיון מאוד קשה. שעובדה שרוב עם ישראל לא עומד בו. אז צריך להבין שזה מין רוח כזאת, שד כזה, שפחה בישה רוחנית כזאת, שנתנו לה שליטה מן השמיים, תרם תכלה לגמרי ותנדוף כעשן, והיא משתדלת בכל כשפי הערבים את בנינו הצעירים לזנות אחריה. והם הנושאים גמורים. העתקתי פה את מה שרב כותב באיגרת, באיגרת אחרת, באיגרת צדיק א', אם אינני טועה. על כל פנים זה בעמוד קוף א', באיגרות חלק א'. אינני שולל טענת כזכות שרבים מרעועי הדעות שבדורנו הם קרובים לנושאים, מפני שיבושי הדעות ומיעוט ההשפעה לברר דרך הישרה למבוכים. שטיפת מוח אדירה מכל המערכות כולם, התרבותיות, האומנותיות, משפטיות, אקדמיות, ברחוב, בבית, בכל מקום, שטיפת מוח, ואין עמדה אלטרנטיבית. למצוא מישהו שיודע לעמוד ולהציב עמדה בהירה מול כל הטענות, באותה עוצמה, באותה רעיתות, באותה היקפיות, זה פשוט חיזיון אדיר. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה יעשה הנער ולא יחטא? מה אתה רוצה מהעם הזה? אז הם אנוסים בגלל מיעוט ההשפעה לברר דרך הישרה לנבוכים. אחר כך הם בדורנו ברגעים אלה כבר לא עסוקים אפילו בשכנוע, כי כבר יש מסורת תרבותית של שלוש דורות של הם אבותיהם ואבות אבותיהם, הם כבר מחוץ לזה ממזמן, וזה פשוט היום מה שמחזיר בתשובה זה לא השכל והבירורים השכליים, זה פשוט ההתרסקות של החיים החילוניים. אבל לא בגלל שהמערכת היהדותית והתורנית הציבה איזה סטוק של הסברה תרבותית ברמה, באיכות, באמת, שיכולה להתמודד עם הטיעונים הבסיסיים שחוללו את הכפירה. הרשלנות ובטלנות. לעומת האסון, אז הכוחות המצילים דלים ובדיספרופורציה. אז כמו שאז לא היה מיעוט השפעה לברר דרך הישרה לנבוכים, כך כיום. זה שכיום כבר הכל נוהל לכיוון אחר, זה מבחינה מסוימת לאסוננו. הרב אמר שאנחנו לא ניבנה מזה שהחילונות עד תמון לרגלה והיא עומדת להתמוטט. היה ברור לרב מראש, אבל במצבים האלה מצבים מאוד מסוכנים. חברה ממוטטת, נפשית, מוסרית, שכלית, ומבקשת דרכה, בלא קריטריון, בלא... פשוט מתוך ייאוש פנימי. זה סכנה, סכנה מאוד גבוהה. סכנה נפשית, רוחנית, סכנה לאיזה כיוונים במעמד הזה שהשכל הוא לא דומיננטי, לכל כיוון אפשר ללכת. סגור סוגריים. חזרה לדברים של הרב. העיקר הם אנוסים. אנוסים גמורים וחלילה לדון או נזכר רצון. אורח חיים במדבר אומר דברים דומים. שלצד תגבור את הפיתוי והריבות האיסור, יש לדון בו צד האונס. אתם מבינים? זה לא אם מישהו יבוא ועכשיו יהיה חכם ויגיד, זה טענות, אז תבוא ככה לפני כל שופט וכל גנב שמביאים. היה לו פיתוי נורא גדול, היה לו ענק שם, הוא לא ישלח את היד. היה לו פיתוי, לא יכל לעמוד לפני זה, מצא, אז ראה דירה, יכל לפרוץ אליה. לא עמד לו פיתוי, פרץ. אז כולם הנושאים פה, זה מאוד נחמד. זה לא להתבלבל. זה לא הכוונה שמבחינה משפטית ממש, אז זה פותר מכל דבר. זה לא במשמעות הזו. אלא יש לדון צד של זכות. פה אנחנו הולכים ובונים פאזל של טיעונים לזכות. שמכולם ביחד הולך ויוצר לך, הולך ונוצרת לך איזה משקל. בטח כשאנחנו עוסקים פה עכשיו לא באדם פרטי, אלא בגישה אסטרטגית כללית, מבחינת המדיניות הכללית, אז מה הגישה הבסיסית שמצידה אתה יכול להסתכל בעין טובה על הדברים הלא טובים שהם כל כך בוטים לעין? אז זה גם מה שהוא אומר, יש לדון בו צד האונס. יש צד כזה, יש עוד צדדים, אבל שים, זה שיש עוד צדדים זה לא סותר גם את הצד הזה. פלא יועץ, עוד חוב, על פי מדיקאי מלן, אומר מותר אנוסו, כך אומרת הגמרא, מי שעושה דבר והוא בטוח שזה מותר, הוא יודע, ניגש והדליק את האור בשבת. מישהו אומר לו, אבל זה אסור, אומר, מה אתה מדבר? ברור שזה מותר, אני ראיתי, שמעתי רב אחד שראיתי שהוא עשה את זה, ובטח שזה, או זה דומה למה שהסברנו בשבוע שעבר עם אלה שהולכים לטיול שלהם אחרי הצ'ונט. ברור שזה מותר, כולם עושים את זה. אז אומר מותר, אני עושה. ומאחר שדרך איש ישר בעיניו, אומר הפלא יועץ, נמצא שהוא אומר מותר ואנוס הוא. זה משהו חריף. אומר, ראית פעם מישהו שחושב שהוא עושה משהו לא טוב? בכלל, יש בכלל דבר כזה. כל בן אדם, ובטח מי שסגנון החיים שלו הוא חילוני, הוא חושב שהוא לא בסדר? אתם לא בסדר. אתם שאתם לא חילונים, אתם שאומרים לי שאסור לעשות, זה לא בסדר. ברור שאני בסדר. אז ככה הוא חי, וזו התודעה שלו. אז הוא אומר, מותר, אז אני עושה. שוב, יש פה בעיה חמורה במה שעושה הרב ציודה, כי מי שיפתח את הפלא יועץ, אז יראה שזה כתוב, שכותב שם, אני לא מרשה להשתמש בסברה הזאת, אלא רק למי שכל ימיו הוא חרד ומשתדל לשמור את כל התורה וכל המצוות מאוד מאוד מאוד. ואחר זה, כשהוא עכשיו מסתכל לאחור, והוא ליבו כל כך דווה עליו, כל כך כואב לו על זה שהוא חושש, אולי נכשל באיזה דבר, אז אני מתיר לו להשתמש בסברה הזאת. הוא אומר, מותר... בטח, אתה לא יודע שעשית את זה, חשבת שזה לא בסדר. אתה לא חושב שזה לא בסדר, חשבת שזה בסדר, חשבת שזה בסדר, זה בסדר. אל תראה את עצמך כנואש ואל תתייאש, שבטח אתה עם עבירותיך, בליינד, במדור השביעי של הגיהנום. תעודד את עצמך, בעזרת השם, תגיע למקום טוב. פחות או יותר, זה כיוון הדברים של הפלא יועץ. רב ציודה קצת השמיט את התנאים ושיבץ את הדברים כאן. אבל סוד העניין הוא, כמו שאמרנו מקודם, סדר, הוא לא בא עכשיו לעודד, חבר'ה, תעזבו, אתם לומדים קצת יותר מדי, תדעו פחות, תעשו קצת, עוד קצת עבירות, בסך הכל, תחשבו שמותר, וזה הכל, ואחים הם טובים. זה לא הקונטקסט הענייני של מה שכתוב פה. אלא זה מדובר פה עכשיו, שאנחנו עומדים מול התקיימות הנבואה בפרקי יחזקאל, ובפסוקי יחזקאל, בין תומותיכם וגילו לכם, ועד שתרוכי אתן ועשיתי, אז בני וביני, מן הסתם יהיו קשיים, אז תכירו סברות שיקלו עליכם כשאתם רואים את כל הקשיים האלה ואתם מתפוצצים, אל תתפוצצו, כי עכשיו תשתמש בסברה הזאת. והפה ליועץ היה מנשק את הרב ציודה ולא היה אומר לו שזייפת את דבריי והוצאת אותם מקשרם ואיך אמרת דברים בהעלמת המסגרת של מה שאמרתי. כי לקונטקסט הזה, אם הפה ליועץ מתיר לך ביחס לעצמך ללמד זכות על עצמך ככה, ללמד על כלל ישראל זכות ולמתן רגשות איבה ולתת את היכולת שלנו להתנהל הוליכם על נחלי מים בדרך ישר לכשלובה, כאשר הם בבכי יבואו ותחנונים הובילם, ודאי אין שיעור יותר חשוב מאשר הסברה הזאת של מישהו מתוסכל עם עצמו שאולי עברתי איזה עבירה, אז הפלא יועץ מלמד אותו איך לחשוב על עצמו בצורה חיובית. גימל, כן. תינוק שנשבע זה גם כן אנוס. אבל אתם רואים פה, לא גמרנו, אבל הרב ציודה לא משתמש בטיעון הזה. פה, בכל המאמר. ובעל פה, אז שמעתי ממנו לא פעם, הוא לא היה ממש מאושר מהטיעון הזה של תינוק שנשבע. זה טיעון של, שמאוד נכון, הוא מהחוגים החרדים, מי שדומני שיצר אותו לראשונה, אולי אני טועה, אבל לראשונה מי שיצר אותו בנושא של החילונים, זה החזון איש. בוודאי שחזון איש מתבסס על היחס, שמציל את כל החילונים מכל... מכל הדינים הקשים של מורידין ואין מעלין ואפיקורסים וכל זה, הכל מדין תינוק שנשבע. אז זה שאתה רוצה ללמד זכות על חילונים ולמנוע מכל מיני מעשה איבה, טוב, מה הרב ציודה מצטער מזה? כוונתך ודאי רצויה. אבל הרב ציודה סובר, למה לך להוות את התורה? זאת אומרת, זה יפה שאתה רוצה להוות את התורה להציל את ישראל. אבל אפשר להציל את ישראל גם בלי להוות את התורה. כי המושג תינוק שנשבע, זה תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? זה ילד יהודי שנשבע לבין האומו, לא יודע, לא הגיע לגיל של שום מידע, שאלה בכלל אם הוא ידע שיהודי, אולי ידע שיהודי, ובזה הסתיים הידע שלו על יהדות, תורה ומצוות. ויום אחד הוא מגיע לקהילה יהודית, והסתבר שהוא יהודי, ואני יודע שם... תופעות נוראות כאלה היו לכל אורך הגלות, היו תופעות כאלה, זה נקרא תינוק שנשבע. אז עכשיו הוא עובר על כל היסטורים שבתורה, זאת אומרת, רשע, מאיפה תתחיל? אתה מבין, תשאיר אותו, הכל מותר אצלו, אנוס גמור, זה נקרא תינוק שנשבע. החילונים הם תינוקות שנשבעו? מה תינוק שנשבע? מה הבעיה? הם לא יודעים שיש יהדות, הם לא יודעים שיש תרבות, הם לא יודעים שיש מסורת, הם לא יודעים שיש דת, הם לא שמעו על מושג הזה תורה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אז אתה אומר, לא, אבל אם תינוקות שנשבעו. אתה רוצה להגיד עם הנושאים? אז תגיד עם הנושאים, לא בגלל שהם תינוקות שנשבעו, תגיד בגלל מה שכתוב פה. התוספות, הסברה שלו, מן הסתם בעלת משקל לכל הפחות כמו הסברה של החזון איש. מן הסתם. תעשות להשתמש בסברה כזאת, אור חיים, אתה רואה, בסדר. אז הם מנוסים, אבל למה לך להשתמש במושג ההלכתי הזה שהוא לא רלוונטי פה? ואתה אומר, לא, אני מתכוון רק לרעיון שלו, אבל הרעיון שלו, תגיד, אנוס. זה הרעיון, תינוק שנשבע, הוא לא תינוק שנשבע, אבל הוא אנוס. לא בגלל שהוא תינוק שנשבע, אנוס מסיבות אחרות, נכון? אז תגיד, למה הוא אנוס? איזה? שהם אנוסים. הם לא אוהבים שום דבר, הם בכלל לא אוהבים שהם מתחילים ללמד עליהם זכות, כי כבר שמת אותם על כס המשפט, ואמר, טוב, אני אשם, אבל תראו, אפשר ללמד עליו, הוא לא כל כך פלילי, הוא זה. מי אתה שתדון עליי בתור פלילי? אתה פלילי, אתה הדתי. כל פנים, הם לא נהנים מזה. אני עכשיו לא נמצא פה בהשתדלות להעלות את האלקטורט שלי אצל החילונים. זה לא הנושא. עכשיו אנחנו עוסקים פה בלימוד תורה. כן, באיגרות הראייה, איגרות קי"ג. עכשיו, כבר אין לנו אותה המינות הארורה אשר כל באיה לא ישובו. שהייתה בימים הראשונים, וכן בתבואות שור, בחידושי מסכת ברכות אף י' ב', ובזמן הזה ליקה מינים של חז"ל. עוד נקודה. באיגרות כותב הרב, עכשיו אין לנו כבר אותה מינות הארורה של כל בעיה לא ישבון, שהייתה בימים הראשונים. בעבר, אז ככה חז"ל אומרים, שאי אפשר לחזור בתשובה. מי שנשבע בידי הנצרות אמינות באותם תקופות לפני אלף ויותר שנה, הם לא היו מסוגלים. הגמרא אומרת אביק בי, הוא נדבק בעבודה זרה וזה הופך להיות לו אובססיה, צורך נפשי. אנחנו כנראה לא כל כך מבינים את זה, כי ארבע אנחנו לא כל כך מכירים את זה, אבל הגמרא אומרת שהמינות, מי שנפל נפל ברשתה, כל בעיה לא ישבו, לא ישיגו אורחות חיים. אבל הנה תבואות שור, שכבר אני לא זוכר מתי הוא חי, אני חושב לפני 200 או 300 שנה, אז הוא כבר כותב אז בחידושי מסכת ברכות, ובזמן הזה ליקה מינים של חז"ל. אז ליקה מינים, דליקה מינות, אומר הרב. כי המינות היא לא באותה עוצמה, זה לא אותו זרם נפשי אדיר. אתם מבינים? כיום יש מינות אחרת, זה האפיקורסות, השיף חבישה. ואני חושב שהשיפחה ידידתנו היא הרבה יותר חלשה מהשיפחה של המינות. אני רק מנסה להסביר לעצמי ולכם על ידי זה מה זה המינות הזאת. זה כמו זרם הזמן של ימינו שמאוד סוחף וקשה לעמוד בפיתויו, בסחף התרבותי שלו, והוא חודר לאדם מעבר למישור הרציונלי והגותי הממשי, אלא זה חודר מכל החורים. ככה הייתה תקופה שהמינות הייתה כזאת, הנצרות הייתה כזאת. כיום אתה מסתכל על זה, אתה קצת עמום, אתה לא מאמין. מה כבר יכול למשוך בזה שמספרים לך על המעבר מעובר מתעבר? מה זה הדבר הזה? טוב, שלא לדבר על זה שגם כיום, שבצמוד למעבר מעובר מתעבר, יש לך כמה צ'קים טובים, אז מה אכפת לך? אז צ'ק, צ'ק זה טוב. ועוד אחר כך, אם גם אוהבים אותך, מסבירים לך, ואתה with the all the lonely people, כל כך מנוכר, כל כך מרגיש לא טוב עם עצמך, והנה מיץ דופק לך בדלת, אומר לך פני, אפילו זה בימינו יכול להיות מסוכן, ויש שנופלים גם בימינו בזה. מכל מקום, זה כלום לעומת מה שהיה כנראה עם אותה תקופה שבאיזה בום גדול פרצה שם הנצרות בראשית ימיה, ובבת אחת השתלטה. בהתחלה היה לה מאוד קשה, אבל לאט לאט התרחבה, וכמאה שנים אחר כך פאולוס, אני לא זוכר מה, ועוד כמה, או אולי עוד קצת מאות שנים אחר כך קונסטנטין הידוע, שהוא בבת אחת פתאום כל עובדי עבודה זרה הפכו להיות נוצרים, וזה התפשט בצורה אדירה, בצליחה במהירות עצומה בעולם, באיזשהו שלב לאט לאט ובום. אז כנראה אנחנו לא מבינים מה שהלך שם. זאת אומרת, היה שם איזה רוח כזאת, היה שם איזה איני כזה, ומעין מעין רוח הזמן של זמננו, אבל חזק יותר. וכיום אין את זה. זה מה שאומר הרב. עכשיו כבר אין לנו את אותה אמינות הארורה של כל בעיה לא ישובו, שהייתה בימים הראשונים. ולכן אין בימינו את המינים של חז"ל. וזה דבר... רב ציוד, אתם יודעים, תמיד היה אומר שיש הבדל בין מינים לאפיקורסים. מינים, מי זה מין? היה מביא את הרעש הידוע, האדוק בעבודה הזרה כגון קומר, מיסיונר. אז זה מי שמשתדל לסחוף אותך, אז זה מין, זה הפשט. אבל אפיקורסים, ברוך השם, יש לנו הרבה אפיקורסים, כך הוא היה אומר. אבל זה לא מינים, זה דבר אחר. על המינים, הם, ולמינים אל תהי תקווה, הם יצאו מכלל ישראל. אפיקורסים, אז הם לא יצאו מכלל ישראל. וכל הדברים הקשים שנאמרו בכל המקורות, הם מדברים על המינים ולא על האפיקורסים. זה האסטרטגיה הבסיסית של הרב צידה, והוא כדרכו ביסס את זה בכמה וכמה מקורות, והראה את זה חזק. אבל אחר כך התעוררו עם זה הרבה בעיות, כי יש כל מיני מקורות שהם אומרים את אותו דין של מינים ואפיקורסים. כתוב מפורש, מינים ואפיקורסים מורידים ואין מעלים. האסטרטגיה הבסיסית של הרב צידה אמרה שזה שיבוש. אפילו חכמי ישראל לאורך הדורות, כיוון שהכתבים זויפו, צונזרו, אז היו מחכמי ישראל שהגיעו להם ספרים שהם לא ידעו שנשלחה בהם יד הצנזור. ובהתאם למה שהוא כתוב, אז הם אחר כך הם כתבו ספרים. ואחרים למדו את ספריהם. עד שאפילו גדולים וקדושים בעם ישראל השתפשו בזה. הגרא, היה אומר הרב צידה, לא יתבלבל. והוא מגיע את השולחן ערוך, ומגיע פה, מגיע שם, מוחק את המילה אפיקורסים, מיני. קצר. אבל אחרים לא היו ככה, וזה חלק מאסון של, של, של הגלות. ומכל מקום, אני מזכיר את זה, שהגישה של הרב צידה אומרת שמינים זה מינים. רק המלחמה שלנו זה להציל את האפיקורסים שהם לא מינים, והיהודים שלנו הם לא מינים, אפיקורסים. אבל פה הרב אומר שגם אם נגיד שהם מינים, אז הם לא מינים, כי אין לנו כבר את המינות של מה היה פעם. דלת ויגרתו בקונטרס יישוב משפט, מביא הרב את דברי, זה הקונטרס של הרב בקונטרס אישו משפט, מביא הרב את דברי הרדבז בתשובה קוף פי זין, דומני שאצלנו זה כבר תשובה אחרת, בהוצאות שלנו זה תשובה אחרת, לא סימנתי מהי התשובה הזאת, אולי אצלכם בספרים כתוב אחרת, לא? על כל פנים מפורשים שאפילו מי שטועה בדבר מעיקרי התורה מחמת עיונו פטור מעונש, מפני שחושב שמה שעלה בעיונו הוא אמת, ואם כן אנוסו והווה אונס הלב, אונס גמור לעניין התלוי בלב. אתם מבינים, אתן לכם דוגמה. הלל, לא הלל הזקן התנה, אלא הלל האמורה, שאומר שם בגמרא אין להם משיח לישראל, כי כבר אכלו בימי חזקיה, שעל זה מגיב שם דומני רב, אבל אני לא זוכר, או רב יוסף, לא זוכר. אז הוא אומר, שר אלי מרי, יסלחו לי מן השמיים. אז הוא לא מאמין במשיח. שלחו לי מן השמיים. אז הלל הזה, הרמב״ם אומר, שאחד שלא מאמין באחד מי"ג לקרי אמונה, להזכירכם, אמונת המשיח זה אחד מי"ג לקרי אמונה, יצא מכלל הדת. אז אני שואל, הרמב״ם סובר שהלל האמורה יצא מכלל הדת? והוא יגיד על זה מה שאמר לו רבה שר אלי מרי. אז הוא אומר, הרדבז לא יצא מכלל הדעת. לא מדובר על דבר כזה. כי הוא מחמת עיונו, הוא מבין את מה שהוא מבין. אז אפילו שהוא טעה פה בעיקר מעיקרי האמונה. אז שסך הכל, זאת אומרת, כשהרמב״ם אומר שהם יוצאים מכלל הדעת, זה כאשר האומר כך וכך יצא מכלל הדעת. פעם רב אברום שפירא זיכרונו לברכה, אז הוא אמר שהאומר, זה לא הכוונה שאני אומר, אין תורה מן השמיים, וואו, יצאתם מכלל הדעת. זה האומר, זה כמו המטבע הלשונית שאתם בטח מכירים ממני, מי שאומר את זה באומר חייו, זה האומר שלו. זה האומר, כאשר זה לא מין סיינג כזה, אמרת כנף, אלא זה אמירת חייו, ומה שהוא אומר את זה בפיו, וזה מהווה את קו התנהגותו כתוצאה מזה. זה אחד שהאמירה הזאת זה כמו הוא, הרב צבי היה תמיד אומר, הוא היה אומר, שבפרקי אבות, הוא היה אומר. מה זה היה אומר? היה אומר ואומר ואומר ואומר, כמו שאתם יודעים שהרב צידן, כל תורתו הוא היה אומר. תמיד היה חוזר על דבריו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מאות ואלפי פעמים. כי זה האומר שלו, זה האמירה שלו. אז אחד שזה האומר שלו, וכתוצאה מזה, זוהי תודעתו, זה חייו, זה מדיניותו, אז יצא מחלל הדעת. עכשיו, קדוש, קדוש אלוקים, כמו הלל, אתה האמורה, שהוא בעיונו הגיע למסקנה שבאמת רב אומר שר אלי מרי היום בנורא, אסור לחשוב ככה. אבל בקיצור, הוא צדיק, קדוש עליון, אפר, אבק ואפר אנחנו תחת כפות רגליו של האמורה הקדוש הזה, הלל. אז ודאי שהוא לא יצא מכלל הדעת ולא על זה מדובר. ובמסגרת זאת, אז זה גם קונטרס יישוב משפט, זה מה שהרב כותב להם מוסר שם, לקהילה שם בקלויזנבורג, שביזתה את, 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 את רבה, בגלל שהוא לא עלינו נהיה לציוני. אז נגיד ועושה את האיסור הנורא והיום הזה, והוא מאמין בציונות. זה מעיקרי הדת לא להאמין בציונות. ונגיד שזה מעיקרי הדת, אבל זה הוא מוטעה בדעתו, אז לכן מותר לבזות אותו ולהגיד שהוא לא תלמיד חכם ולעשות לו מה שאתם עושים לו. זה המוסר שמה שכותב להם. כן. כמו שאני הסברתי.
מי שאומר משהו, שזה אומר
חייב,
זה מתוך
עיונו
הגיע.
הבנתי. הבנתי מה אתה שואל. טוב, ייתכן וזה לא מעיונו, זה לא מעומק עיונו, אלא זה מי ש... לא מאמין בתורה מן השמיים. זה לא מעומק עיונו, אלא מעומק גסותו הנפשית. שהוא מרים יד בתורה ולא אכפת לו, כי קצת יין וקצת נשים וקצת לאכול טוב זה מעניין אותו, ואין לו כוח לכל אלה שמבלבלים את המוח ומדברים כל מיני מילים כאלה שלא רוצה לשמוע מהם, וזהו. זה נקרא עומק עיונו? לא. זה נקרא גס נפש ורוח. אז לפעמים יש אפיקורסות שנובעת מזה, גם על זה אולי אפשר לדון שהוא אנוס יצרו תאוותו. בסדר, אבל זה אני רק מראה, זה לא יימנו. כן. כן. נכון.
זה...
כן, זה מה שניסיתי להגיד, אני חושב, ניסיתי להגיד דברים לא רחוקים מה שאתה אומר. מה אתה אומר? לא משנה, אבל מי שכתוצאה מעיון, הוא מחפש אמיתות. אדם מחפש אמיתות. לא בגלל שהוא מחפש איפה אתה יכול לאכול טוב, יכול להתפרק יצרי טוב. אלא מחפש מהי האמת, והוא מתרשם שאין מה לדבר עם התורה, כי הוא רואה את האנשים של התורה. אז הם לא עושים רושם, לא יותר מדי אינטליגנטים, לא ברי שיח, לא ברי יכולת הצבת עמדה תרבותית. הוא לא בודק יותר מדי, הוא מחפש דברים אחרים. אני חושב שאני מכיר הרבה כאלה. אז אני קרא מוטעה בעיונו. כן, באגרות הראייה, על כל פעמים זה אונס, הוא פטור מעונש. זה קלקול, אבל אתה לא יכול להגיד, אתה תיתן את הדין על זה. פטור מעונש מפני שחושב שמה שעלה בעיונו אמת, אם כן הוא אנוס, ואונס הלב אנוס גמור לעניין התלוי בלב. בטח, אתה יכול לשפוט אדם על אמונתו, על דעתו. מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להיות. הרב במקומות אחרים, זה אומר שהחברה יכולה, אתם מבינים, יש טיפוס שקוראים לו מרדכי וענון. הוא מאמין שהיהדות ועם ישראל זה דבר רע, וזוועתי, אני לא יודע בדיוק מה, אבל כל אמונתו אומרת שיש להילחם בדבר הזה, אז למה אנחנו דנים אותו? אונס, אונס הלב. אנחנו לא דנים אותו על מה שהוא חושב, אנחנו דנים אותו על מה שהוא מדבר, ולא כל שכן על מה שהוא עשה. זאת אומרת, תחשוב, תאמין, אי אפשר לדון אותך, כיוון שהגעת למחשבות כאלה. אבל יש מסקנות שנגזרות מהמחשבות, שלחברה יש את הזכות להגן על עצמה מפני מחשבות כאלה, והיא לא יכולה לאלץ אף אחד בעולם המחשבות, אתם מבינים, המושג שנקרא משטרת המחשבות, זה שייך לאינקוויזיציות, וזה מגוחך, כי אתם מבינים, אמרנו התנוע או לא אמרנו התנוע, אבל לו לא אמר, ודאי חשב, מה זה משנה? אתה באמת יכול, האמת היא שבמשטרים של סין ורוסיה, אז עוברים מה שנקרא חינוך מחדש, ודומן שיש גם כמה טיפוסים פה בארץ, היו מאוד שמחים לארגן חינוך מחדש לכמה אנשים, מוחקים להם את האישיות, את הצורה, ומהנדסים להם את המחשבות, יוצרים אותם אדם חדש. יש על זה שיטות פסיכולוגיות ידועות בשטיפות המוח. אבל בעיקרון, אתה לא יכול להניש אדם ולשפוט אדם ולהנדס את המחשבות של בן אדם. זה המציאות האוטונומית של בן אדם. לחברה כן יכולה, ויש לה את הזכות, להגן על עצמה מפני מחשבות, לא להגיד אל תחשוב. תגיד, אתה רוצה לחשוב, תסתום את הפה. המחשבות האלה הן לא נכונות, לא מקובלות עליי כחברה. המחשבות האלה הן זיקות לי. אתה רוצה לחשוב שאני לא ידע מזה, שהחברה לא תדע מזה, שאף אחד לא ידע מזה. והיה וזה גולש על דל שפתיך, לא כל שכן מגיע לכלי מעשה, אז לא מדין חינוך ואילוץ שלך, אלא מדין הגנה עליי, אומרת החברה, מותר לחברה להפעיל סנקציות כנגד, שלא לדבר מעשים, אלא אפילו כנגד דיבורים, כי דיבורים עלולים להביא למעשים. זה חברה מותר לה להטיל סנקציות על גורמים. על המחשבות עצמם לא דנים. אני רק מזכיר מה שרב אומר במקומות אחרים. על כל פנים, מה שתלוי בלב זה אונס גמור. לעניין התלוי בלב, אני מדייק פה, הרחבתי בשביל הביטוי, לעניין תלוי בלב, יש דברים שהם לא תלויים בלב. דיבורים זה כבר לא תלוי בלב, רק בלב. אולי זה נגזר מהלב, אבל זה מעבר לזה. ומעצים זה גם כן לא תלוי, רק בלב. זה עוד שני שלבים, ואת זה אפשר, על זה אפשר להגיד, אתה לא אנוס. ואתה גם תתן את הדין אם אתה מדבר לו לעניין. אגרות הראייה, אגרת ראי סמך וב. כן. לעניין תלוי בלב, דבר שנגזר מהלב, מצורת החשיבה של בן אדם, בתחום החשיבה, אז זה נקרא אונס גמור. ואין לדון ואין להעניש בן אדם על מה שיש לו בליבו. כל השנאות כולן וחומרי דיניהם, כותב הרב, הן רק במי שכבר בריא לנו שקיימנו בו מצווה תוכחה. ואין לנו בדור הזה ולא בכמה דורות שלפנינו, על פי עדותו של רבי עקיבא, מי שיודע להוכיח. ايه כל הרואה בחברו שעבר עבירה והוכיחו ולא קיבל, אומרת הגמרא, מצווה לסנותו. לא הוכיחו, אז אסור לסנותו, כי כתוב לא תסנה את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. איזה חטא תישא עליו? שאתה שונא אותו בלי שהוכחת אותו. אבל אחרי שהוכחת אותו ואתה שונא אותו, אתה לא נושא עליו חטא. כי אם הוכחת אותו והוא לא קיבל, אז עכשיו לגיטימי שתשנא אותו, רצוי שתשנא אותו. כי משנאיך השם ישנא ובתקוממיך יתקוטט, תכלית שנאה שנאתי, לאויבים היו לי. ומכל מקום, תיזהר לפני שאתה סוגר עליו בתור משנאיך ואויבים, מותר לך להכניס אותם בקטגוריה הזאת רק אחרי שקיימת בהם את ה... אתה לא הגעת למצב כזה שאתה בקטגוריה של משנאיך, כי אם אתה עובר עבירה ומצע שאתה שונא את חברך שאסור לך לצנותו, אז אתה בעצמך עובר עליו דאורייתא, שלא תשנא את אחיך בלבביך. ועל כן תיזהר מלאו דלא תשנא, וקודם כל תוכיח אותו. רק בימינו הסתבכו עניינים, וכותב הרב שכל השנאות כולן וחומרי דיניהם, אחרי שבן אדם כבר נמצא במצב שהוא שונא וראוי לשנאה, כי הוכיח אותו ולא קיבל, ואז יש הרבה נגזרות מהשנאה. אז כל השנאות כולם וחומרי דיניהם הן רק במי שכבר בריא לנו שקיימנו מצוות הוכחה, ורק אם עברת את מבחן הסף לאפשרות הפעלת סעיף השנאה. כלומר, אם קיימת את מצוות התוכחה. אבל אין לנו בדור הזה, והדור הזה הכוונה מאז דורו של רבי עקיבא, זה נקרא הדור הזה, כי הדבר לא השתנה מאז דורו של רבי עקיבא. ורבי עקיבא בדורו, שזה היה כבר כמה דורות לפנינו על פי עדותו של רבי עקיבא, אין לנו בדור הזה מי שיודע להוכיח. רבי עקיבא אמר, אין לנו בדור מי שיודע להוכיח. אז אם רבי עקיבא לא ידע להוכיח וחשב שאין בדורו יש מי שיודע להוכיח, אז בדורו של אחר רבי עקיבא היה מי שידע להוכיח? יכול להיות מישהו שמתקרב לקרסולי קרסולי קרסוליו של רבי עקיבא בדור שעוד אחרי כן ועוד אחרי כן? אז אם רבי עקיבא וחבריו לא ידעו להוכיח, אז כל הדורות לא יודעים להוכיח. נפל פיתה בבירה. כל העסק הלך לאבדון. האפשרות של יכולת השנאה לא מעשית. היא בלתי אפשרית. היא אפשרית מבחינה עקרונית, מבחינה מעשית היא בלתי אפשרית, כי החדר קיים והוא ערוך ומוכן, ובעיקרון תיכנס אליו תוכל לשנוא כלבביך. אבל הבעיה שאין מפתח, נשמר המפתח ולא ניתן לפריצה. על כל פנים, בשלב זה תקוע וזהו, עומדים בחוץ והכל מוכן שם יפה ומסודר, אבל אי אפשר להיכנס, כי מוכרחים לפתוח את החדר על ידי מצוות הוכחה. מצוות הוכחה זה לא שאתה בא ואתה אומר למישהו שבס, אסור לחלל שבת, ואפילו שאתה לא שוטה שבעולם שצריך להגיד לך דבר כזה, כי זה ברור, אבל מתי שאתה אפילו בא ואתה מסביר בהרחבה ובנימות ובידידות ובשכל וסבלנות, ואתה מסביר, ואחרי כל מה שהסברת והוכחת אותו ברמה, באיכות, אישיותית, מכל הכיוונים, כל התרגילים הפסיכולוגיים שאתה יכול לעשות, לא מקבל. אתה לא יכול להגיד, אחרי כל מה שעשיתי עם כל המאמצים האלה ונחמדות שהייתי, הוא לא קיבל הרשע הזה, אני שונא אותו. אתה לא יכול להגיד את זה, כי כל הכבוד לך ולפיקחות שלך, אתה לא יודע להוכיח. עם כל מה שעשית, ויפה שעשית והשתדלת, לא להתבלבל, סוגריים. זה לא הכוונה שאתה פטור מלהוכיח. אתה חייב להוכיח. אתה רואה בחברך שמתנהג לא כראוי. היו שרי הקיילים לא מצאו מראה. על זה, על זה חרבה ירושלים, שלא הייתה שם תוכחה. לא הייתה שם מחאה. כל אחד מוריד את האף שלו, מאחורי הזנב של זה שהולך לפניו, מתקדם, לא רוצה לראות כלום. זה דבר מאוד קשה, מאוד חמור. יש קלקולים, צריך להתריע בפניהם, צריך להוכיח עליהם. צריך להוכיח. אבל אתה צריך להשתדל להוכיח, ותעשה את מקסימום שמה שאתה יכול, על פי מה שאתה מבין, שיוביל לתועלת. ולא תהיה שוטה שבעולם, תתקע כמה מילים, תגיד הוכחתי. תעשה מאמצים רציניים על פי... ואחרי שעשית את המקסימום ולא עזר, אז אל תחשוב שאם עשית את המקסימום, אז זה בסדר. כי על אף שעשית את המקסימום, זה לא בסדר. כלומר, אם הוא לא קיבל, אם הוא קיבל, מצוין. אם הוא קיבל את התוכחה, מצוין. אתה שמח, הוא שמח, השם שמח, הכל טוב. אבל והיה והוא לא קיבל, אז אל תגיד, הוא לא בסדר. אני לא בסדר, אני לא יודע להוכיח. עם כל מה שאני חושב את עצמי ליודע, אני לא יודע. זה המצב. זה לא מתיר לך במקום שלא הצלחת להטיל את האשמה על החניך. המחנך הוא השם תמיד. כל פנים, אתה לא עברת את מבחן הסף, לא יכול לסנוח. אז כל הסינות כולם וחומרי דיניהם הם רק במי שבריא לנו שקיימנו במצוות הוכחה, אבל לא יכול להיות לך בריא שקיימת במצוות הוכחה. לא יכול להיות בריא, אתה לא יכול לסנוע. תהיה צדיק וחכם, תוכל לסנוע. לא תהיה צדיק מספיק וחכם מספיק, לא תוכל לסנוע. רק הבעיה שמי שהם צדיקים וחכמים, הם לא רוצים לסנוע. דמני שמי שנהנים למצוא מישהו, אתם מבינים, כל יהודי טוב זה יהודי שיש לו שני בתי כנסת. השני זה שהוא לא נכנס אליו, כמובן. אז איך הוא ירגיש טוב אם אין לו, אין לו במי להיכנס, אם אין לו במי להשתלח. אבל אדם מפותח, הוא לא, לא מחפש מישהו לסנוע אותו. ואנשים לא מפותחים דווקא כן. אבל כדי לסנוע אתה צריך להיות מאוד מאוד מפותח. אז זה בעיה כזאת. אין לנו בדור הזה, אין לנו כמה דורות שלפנינו על פי עדותו של רבי עקיבא, מי שיודע להוכיח, כן. זה פסוק. לא תישא עליו חטא, רק הפרשנות של הפסוק, אולי זה גמרא, כן.
לא הבנתי את המציאות המילים מהמרגנית, אתה סוף אהבת חסד. אבל אני אומר להם, בעל אהבת חסד, החפץ חיים קודם, מה לא טוב בספרו על סינם? אף פעם נזכו את הבעייתיות של ההוכחה קודם.
מה נעשה? זה קושיה לא על הרב ציודה, זה קושיה על החפץ חיים.
אני אומר, זה לא מולה בגמרא מפורש את זה. למה הרב ציודה הביא פה את הרב קוק? פרשנות אחת, שבאמת זה הלכה למעשה,
שאתה חייב
להוכיח לפני
סינה. משמע, פשט הפוסקים,
לא פסקו ככה.
אני אגיד לך למה הביא את הרב קוק, ולא הביא את אהבת חסד. כי מרא דארעא דארץ ישראל, וחי בדור הזה ומכיר את המטריה האנושית, האקטואלית, היה הרב קוק. אז אתה מבין? הוא מביא אותו בתור אוטוריטטה של פויסק. הוא פוסק הדור. אין בדורנו. מי שמגיע לקרסוליו של עוצמת הפסיקה של הרב, הוא היה מרא דארעא דארץ ישראל. אז לכן, זה האוטוריטטה המוחלטת בענייני פסק, אז הוא לכן מצטט אותו. נכון, אותנו בתור גורמים חינוכיים, אז הוא היה שולח אותנו לקונטרס אהבת חסד של סוף, קונטרס מרבי יונתן שם, של סוף ספר אהבת חסד. סך הכל הם אומרים את אותו דבר. עכשיו, אתה מקשה על החפץ חיים, עכשיו זה לא קשור לענייננו, אבל זה מקשה על החפץ חיים. בדברים האלה זה יכול להיות שזה מורכב. אתה צריך לדעת את ההלכה, גם את ההלכות האלה של השנאה. אתה צריך לדעת, כי בעזרת השם, יום אחד, שיב השופטיים כבר ראשונה, ויצא אחרי בתחילה, תשוב השכינה לישראל, והשכינה שבישראל היא מבחינת זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. שכתשוב השכינה, ישוב הזיו וימלא את הלבבות, תתרבה החוכמה, יתרבו תינוקות, יפים וחכמים ומלאים וגדולים, ויהיו לנו יותר גדולים, אתה יודע? יהיו לנו יותר גדולים מחזל, ויהיו לנו יותר גדולים מרבי עקיבא, בעזרת השם. ובעזרת השם יגיע יום ששם כן יהיה מי שיודע להוכיח. אז יש שיח שנאה, אז את ההלכה, ההלכה של התורה היא לא נעקרת. אז תכיר את ההלכה, תכיר את הגדרי. עכשיו, זה בסדר, אז החפץ חיים מציין מצווה לשנוא טוב, אני לא יודע מה, או כל מיני מצבים שבהם כן צריך לשנוא, תכלית שנאה, שנאתים וכו'. אז תכיר את כל ההלכות, בסדר, מכל מקום, אני מציין לך, תראה, יש מה שנקרא הלוכה ולמייסה. יש דברים של ההלכה, הם באמת להלכה, רק זה לא למייסה. אז שהוא תוקע לך שם את הקונטרס של, 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 של רבי יונתן וולינר, אז הוא מתכוון להגיד לך שזה לא למעשה. או בתחילת המשנה ברורה, שם בעיירה, בהלכה ברורה, אז יש לו שם דברים שהוא אומר שכל הנושא הזה של על להתבייש מפני המלעיגים וכולי, ומכל מקום לא יתקוטט איתם, לא יריב איתם. הוא אומר זה ביחס לאנשים פרטיים, אבל והיה והם מנהיגי ציבור והם רוצים לשנות פה את הסדרים בעיר, יריב איתם ועליהם נאמר תכלית שנאה שנאתים וכולי וכולי וכולי. אז ייתכן שהחפץ חיים זה המקום גם פה, כי מבחינה פרטית זה לא חשבון פרטי, ואתה אל תריב איתם, ואין עניין פה אפילו עם המלעיגים והמפריעים ומרימים יד בתורה וכולי. כל עוד זה מישור הפרטי, אז תראה, אל תתכווץ מפניהם ואל תוותר על עמדותיך מפניהם, אבל שלום, שלום, תהיה בנימות, וזה העיקר לא לריב. אבל כיוון שזה נוגע פה להנהגה ציבורית, עד כאן. אז פה תציב לכל הפחות עמדה של שנאה, כי שלא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין לה רועה, והולכת וטועה אחרי מנהיגים רעים. אז פה תשים פייט. אז ייתכן שהנה יש מצבים כאלה שטוב שתזכור, והשנאה הזאת תיזהר מלאו דלא תשנא, שגם כשאתה שונא אתה לא שונא אותו מבחינה אישית, אתה רק שונא אותו עכשיו פוליטית, במסגרת המאבק על החברה. זה כמו הגמרא שם בסוף ברכות. רבי חנניה בן אחי רבי יהושע היה מקדש חודשים הרבה שנים בחוץ לארץ. אז שלחו הרב שני תלמידי חכמים ועשו לו פרובוקציה. ועושים שם מאומות. אנשים הללו של שווהם, של תורהם, מה זה פה? הופכים את התורה וכל דבר רוצים פה את ההפך. אומרים, לא, לא, יעזור לך, והסיפור ידוע, והסיום של הגמרא, ואיך הם עושים דבר כזה, אלא אסור לעשות דבר כזה. גם מבזים תלמיד חכם, גם עוקרים את כל התורה כולה, עושים תמי את האור, ולסך הכל, על הפרינציפ, כל מה שהוא אמר, הם אמרו להפך. מה, הכל הוא אמר לא נכון? זה ודאי לא נכון. יטעו אנשים, הובילו לא יודע מה, לאיסורי קראת ודברים לא רעים. להיחד אלו, לגררו כל העם הבטרי. יש פה עכשיו מאבק לא על הקהילה פה, יש פה מאבק פה על התרבות ועל העם. צריך להציל מההיגררות אחרי הזרם הזה. אז הכל מותר. אז אתה רואה שהדברים קצת משתנים ומגיעים צריך זהירות. הרב מסיים שם אומר, ודאי דברים כאלה לא יערכו הרבה זמן, וודאי שיוצאים כל מיני מוטציות כאלה ומקרים קשים, אז יבואו ויתקנו את הדברים ויחזרו לתוואי הרגיל שדרכי הדרכי נועם, חינותי בתי השלום, ובוודאי כמו תלמידי חכמים, זה הדבר הכי חשוב, וחס וחלילה לבזות תלמידי חכמים, שזה הדבר הכי חמור. אבל תראה שאפילו בזה הם התירו לעצמם. לעקור את כל התורה, לבזות תלמיד חכם, גדול הדור, הכל בשביל להציל פה את הציבור. אני רק רוצה להגיד שיש גדרים שמתי שנלחמים על הציבור, אז הכללים קצת משתנים. הציבור רחב לא יודע את זה, וטוב שלא ידע את זה. יש כמה נוסחות שעל ידם אתה יכול להכשיר את כל התורה כולה, הכל. אז זה תרגיל מספר 5 של יצר הרע. מדי פעם הוא נהנה לצוד בזה כל מיני פתאים. כן. לא הבנתי מה אתה שואל, עוד פעם. אתה שואל למה אי אפשר להוכיח, ולמה כן אפשר להוכיח. יכול להיות שזה גם תלוי בזה, במעמד הכללי של כלל ישראל, ביושרה הפנימית של הנפשות. לפעמים יש רמה של סיבוך נפשי פנימי כזה, שהדברים הישרים לא פועלים, אז צריך... צריך להצליח לדעת איך חודרים לנפש, וצריך חוכמה, או צריך יושרה, שאין מספיק. ככל שהחיים יותר עקומים, אז צריך חוכמה יותר גדולה כדי לחדור אליהם. אתה מבין? זה כמו לפעמים בן המלך הוא אינדיק שם, מתחת לשולחן, הערום וזה, אז זה הרבה יותר, אתה צריך תהליכים הרבה יותר מסובכים כדי להצליח להרים אותו. אז... זה גם מצב הדור, ובהתאם לכך, זה שני הדברים, שני הכיוונים, לא מספיק חכמים, ובמיוחד לרמת סיבוך כזה, אז צריך עוד יותר חכמים, עוד יותר לא מספיק חכמים. כן. מסכם הרב צבי יהודה בדברים המרוממים של הרב איגרת הראי"ה ש"ד, איגרת ש"ד. כבר היה בימי עזרא שכמה גדולים וטובים לא רצו לייסד את היישוב בארץ ישראל ונשארו בבבל. בעזרא לקח עמו את הפסולים, שיהיו מעשיהם כעורים, והיה עולם ראוי להיות נהפך לתל מלח מפניהם. ומכל מקום גרם הדבר, שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה הבית השני, שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל פה והרחבת גזרות רחמים, והתפשטו תורה בישראל. כדאית בספר יחלות, שעיקר הדרה של תורה היה על ידי הבית השני. וכן יהיה בעזרת השם בימינו, שכשם שאנו מלמדים עליהם זכות מלמטה, כך יעמדו פרקליטים וסנגורים מליצי יושר ללמד עליהם זכות מלמעלה. איגרות הראייה. וכבר היה בימי עזרא, שכמה גדולים וטובים לא רצו לייסד את היישוב בארץ ישראל, ונשארו בבבל, אתם יודעים, הגמרא אומרת שם, לא עלה עזרא מבבל עד שהשאה עשאה כסולת נקייה. וכל הצדיקים לא רצו לעלות. וזה מה שאמר לה, אמר לו במשברך, שהגיע הרב בר חנה, העלה סוף כל סוף, עלה לארץ ישראל, פוגש שם בירדן את ריש לוקיש. אז מה הוא אומר לו? סנינה לכו. זה המשברך שעושה לו, בשלום עליכם. שונא אתכם, אתם הבבלים. כי בגללכם נחרב בית המקדש, אתם לא רציתם לעלות. אם הייתם עולים, אם הייתם עולים כחומה, אז לא היינו נחרבים. עכשיו שעליתם כדלת, מה הדלת זה שולט בו הסס, אז ככה ריקבון הרכיב אותם. אז הם לא עלו כחומה, כי הצדיקים, פני יהושע בתחילת כתובות, אז הוא מביא שהתלמידי חכמים לא עלו. רק עלו 40,000 ממזרים, חרורים, שתוקים, אסופים. כל 10 יוחסין שעלו מבבל, הם היו הציונים הגדולים. וכל התלמידי החכמים, למה לא עלו תלמידי חכמים? כי הם היו תלמידי חכמים. והם ידעו שהגאולה הזאת זה לא גאולה שלישית, זה לא הגאולה עתידה. זה רק מין הפסקה קטנה להתארגנות ולהמשך הגלות. כי זה היה ברור להם מהפסוקים, ברור להם הקלקול הרוחני של האומה, היה ברור להם, מה שגם... אחר כך קיבל אישור מנבואות שלושת הנביאים שם, חגי, זכריה ומלאכי, כל הזמן מסבירים להם שפה הגאולה הזאת היא בהתניה מאוד כבדה, והיא בכלל לא גאולה, היא רק פקידה, ו... אז היה ברור להם שעוד הגלות תמשיך. אז הם אומרים, מה אנחנו, יויה, אנחנו עולים, יורדים, עולים, יורדים. אנחנו פה יושבים על התורה והעבודה, נקיים את, ה... את כל תורתנו, ותגמרו, תחזרו. אז זהו, והיה להם כוח בשביל, בשביל הציונות הזאת. אז נשארו בבבל, ואחר כך, בגללם היה כל החורבן. זה מה שריש לוקיש מסביר. כי מרוב שהיו חכמים, אז איבדו את ההזדמנות. כאילו היו עולים והיו משתדלים, אז הייתה אפשרות שזה יתהפך להיות, על ידי מעצם בתשובתם, שזה יתהפך להיות בית שלישי. ומאוד שבגלל שהתייעשו מראש, לכן לא היה. ועזרה, וכל אלה שהיו בראשי הגולה, שמקבלים חיזוק, חזק זרובבל, חזק שלטיאל, ועשו, ורוחי עומד בקרבכם, אל תיראו, וכל הזמן הנביאים שם, אם שיש להם את השמאל דוחה, אז יש להם גם את הימין המקרבת, שקוראת להם, עשו, ו... וגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אז לקחו איתם עם מי שהיה, עם אלה שהיו פחות חכמים, והם היו הפסולים, שהיו, זה 10 יוחסים שעלו שם מבבל, היו מעשיהם כיעורים, והיה עולם ראוי להיות נהפך לתל מלח מפניהם, אומרת הגמרא, כל אלה עולים מתל מלח, אז אומרת הגמרא, מה זה תל מלח? אלא שהיה העולם ראוי להתהפך מפני מעשיהם לתל מלח. והיו, זה מעניין, כי מה שהרב אומר מעשיהם כיעורים, בגמרא כתוב ששמותיהם כיעורים ומעשיהם נעים. והאם הבנים שמחה הוא מקשה, כי איך מעשיהם נעים? הלא הגמרא אומרת שמעשיהם כיעורים, שראוי היה עולם להתהפך מפני מעשיהם לתל מלח. זאת אומרת, כן, מבחינה אישית, היו מחללי שבתות, נושאי נשים נוכריות, בוגדים בנשותיהם, מתאמרים באחיהם ושאר מיני מחמדים. אבל הם עלו לארץ, וזה מעשיהם הנעים. אבל הרב פה עכשיו לא נכנס לפלפול הזה, הוא רק בא להגיד שעזרא לקח עמו את הפסולים, שהיו מעשיהם כיעורים מצידם הפרטי, ומצד זה היה עולם ראוי להיות נהפך לתל מלח מפניהם. ומכל מקום דבר גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה בית השני, שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל פה והרחבת גזרות חכמים והתפשטות תורה בישראל. כל מי שבנה את בית שני זה היה צאצאים של אלה, וכל הצדיקים והסולת הנקייה הזאת מבבל לא נשאר מהם שריד ופליט, עד שכ-800 שנה אחר כך, כיורד רב לבבל, הוא כבר היא ריקה מתורה וארץ ישראל מלאה תורה. עד ש... זאת אומרת, עד שלא בא עזרא לבבל, אז בבל המביא גט מבבל, צריך להגיד בפני נכתב, הוא בפני נכתב, בגלל שהם המאה ארצות. ולמה ירד רב לבבל? בגלל שמצא אישה שואלת את חברתה, כמה זמן אני צריכה לשרות את הבשר בחלב על מנת להכשיר אותו. המרצות מהממת, זו הייתה, אבל אלה היו צאצאים של הסולת, וצאצאים של הפסולת היו התנאים וכל קדושי האומה וכל המשנה והכל, כל זה זה מצאצאים של 10 יוחסינאים. וכל הדרה של תורה היה על ידי בית שני, וכן יהיה בעזרת השם בימינו, שכשם שאנו מלמדים עליהם זכות מלמטה, יחמדו פרקליטים וסנגורים מלציגיות של ללמד עליהם זכות מלמעלה. אמן, שבת שלום.